כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 17 באוקטובר 2021 והיום בעולם. דניה מתאבלת על מותו של סר דיוויד איימס שנרצח במפגש עם בוחרים מזרחית ללונדון.
We've lost today a fine public servant and a much loved friend and colleague. And the reason I think people are so shocked and saddened is above all he was one of the kindest, nicest, most gentle people in politics.
איבדנו שליח ציבור ראוי, חבר וקולגה אהוב מאוד, אומר בוריס ג'ונסון, ראש הממשלה. אנשים כל כך עמומים ועצובים, משום שמעל הכל הוא היה אחד מבני האדם הנחמדים, האדיבים והעדינים ביותר בפוליטיקה. רוצחו של חבר הפרלמנט הבריטי הוא אלי חרבי אלי, צעיר בן 25 ממוצא סומלי. אלפי מפגינים בחרטום בירת סודן קוראים לפיזור הממשלה ולהשלטת משטר צבאי. מאז הדחת הרודן עומר אל-באשיר לפני כשנתיים, שולטת בסודן מועצת ריבונות זמנית שבה חברים נציגים אזרחיים לצד קציני צבא. התושבים מאוכזבים, הם עדיין לא רואים את השינוי שלו הם מצפים.
אולן, מעי לג'וע, מה זה אש, מה מועטלת, עלת אל-מעישה, ווס, מה בתעלים, ווס, המרתמת כולה הדעילה.
אנחנו רעבים, אין תחבורה ציבורית, אין תקשורת, אין חינוך, יוקר המחיה גבוה, ההכנסה נמוכה ואין לנו ביטחון, אומר מפגין אחד. החזקים אוכלים את החלשים. כלי תקשורת ברחבי העולם מדווחים על מעצרים המוניים של מהגרים אריתראים בבירת לוב טריפולי. המהגרים מוחזקים בתנאים קשים. היום הצטרפו למוחים גם אחיהם האריתראים שחיים בישראל.
חפים מפשע,
חפים מפשע,
חפים מפשע,
חפים מפשע,
צו השעה,
צו השעה,
צו השעה,
צו השעה,
לקיחת אחריות,
לקיחת אחריות.
יד נהיה עם אחד המפגינים בתל אביב. הוא עצמו צפוי לעזוב את ישראל ממש היום, אחרי 10 שנים כפליט כאן, לארצו החדשה קנדה. צרפת מתחילה לקבל אחריות על אחד מפשעי העבר הפחות ידועים שלה. זה קרה בשנת 1961, אלפי אלג'יראים יצאו לרחובות ודרשו עצמאות, עשרות נפלו קורבן לאלימות המשטרה, איש לא באמת יודע להגיד כמה גופות צפו בסן באותו הלילה.
נוטרון קונטיז הם קומנסי המסקרי לג'ון, קוד מטרק סור לטט, אפרי des coups de la chaussure sur le crâne. J'ai jamais vu une chose pareille. Toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours, je me rappellerai de ce carnage.
השוטרים באו, מספר אחד המפגינים סעיד אבטות, הם החלו לטבוח באנשים, היכו בהם בעלות בראשם, בעטו בהם, מעולם לא ראיתי דבר כזה. אזכור את מה שקרה כאן לאורך כל חיי. אתמול הניח הנשיא מקרון זר לזכר ההרוגים בפעם הראשונה.
In sweeping speed, U.S. Air Force carpet bombed the total terrain of the enemy. Victory is estimated in the brief span of a few weeks.
I believe we will succeed!
מהו הסרט המצליח ביותר בעולם כרגע? אם אמרתם שלא זמן למות בסדרת ג'יימס בונד, מתברר שאתם טועים. הקרב על אגם צ'אנג'ינג, הפקה סינית תעמולתית עתירת תקציב שוברת קופות על מלחמת קוריאה, רשמה עד כה רווחים של 633 מיליון דולרים.
This ain't North Korea, this is the North Pole.
Whoa, even the coffee can't stand the weather.
וגם... So go eat. החדש של אדל, אחרי 6 שנים הזמרת הבריטית עם הקול החם, חוזרת בעוד להיט שיגרום לכם לדמוע. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני חיים זקן ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רבכם, אנחנו פותחים בידידתנו החדשה, סודן. אלפי מפגינים התאספו אתמול בחרטום, בירת סודן, בקריאות נגד ממשלת המעבר. מפגינים טוענים שלנוכח המשבר הפוליטי והכלכלי המעמיק, הצבא צריך לקחת חזרה את מוסרות השלטון. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
התמונות שהגיעו אתמול מחרטום הדאיגו מאוד את הממשלה של סודן. אלפים הגיעו באוטובוסים אל הבירה, אחר כך הם יצאו לרחובות מרכז העיר והגיעו עד ארמון הנשיאות. המפגינים לא היו אלימים ולא נרשמו תקריות עם כוחות הביטחון. המפגינים לא ניסו להיכנס למתחם הנשיאותי השמור. עם זאת, הם כן קראו לממשלה להתפזר והם כן קראו להפיכה צבאית נוספת. פרקו את הממשלה, עם אחד צבא אחד, כך קראו המפגינים. אחרים צעקו, רק הצבא יביא לנו לחם. מבחינת המפגינים, הממשלה הזמנית שהוקמה בסודן כדי לייצב את המדינה ולהכין אותה לקראת בחירות חופשיות, נכשלה בתפקידה והיא צריכה לרדת. מי היו המפגינים האלה? כלי תקשורת מקומיים טוענים כי מדובר בעיקר בפעילים של התנועה האזרחית, תנועת הכוחות למען חופש ושינוי. אותה תנועה אזרחית אשר הובילה ב-2019 את הפגנות הענק, אשר בתורן הובילו לנפילתו של הרודן עומר אל-בשיר. אחרים טוענים כי ההפגנה הורכנה דווקא בידי תומכים של בשיר כדי לערער את יציבות השלטון. כך או כך, לא מדובר בבשורות טובות עבור ממשלת המעבר. לפני כחודש נרשם בסודן ניסיון כושל להפיכה צבאית. בחודשים האחרונים נרשמו הפגנות במזרחה של סודן, באזור העיר פורט סודן, שם ממוקם הנמל המרכזי של המדינה. ההפגנות הללו הביאו לניתוקו של הנמל מצירי התנועה המרכזיים באזור ולשיתוקו. שיתוק הנמל פירושו הפסקת יבוא מזון, תרופות ודלק. או במילים אחרות, שיתוקה של המדינה כולה. המפגינים, אנשי שבט בז'ה, טוענים כי האזור שלהם במזרח המדינה לא קיבל ייצוג פוליטי בממשלה וסובל ממשבר כלכלי חמור. הממשלה הכירה בטענות הללו וגם הכירה בזכותם של המפגינים להפגין, אבל לא הכירה בזכותם לשתק את המדינה. המצב הכלכלי של סודן בכי רע, ושיתוקו של הנמל המרכזי רק החמיר את המצב. סודן עלולה להתמודד כעת עם מחסור חמור במצרכים חיוניים. ביום שישי האחרון נסע ראש הממשלה עבדאללה חמוק נאום טלוויזיוני, כדי להודיע על צעדים הכרחיים להתמודדות עם ההסלמה הזאת.
לכת תאבעתם להדס האחירה في البلاد والأزمة السياسية الحادة التي نعيشها الآن. ולא נבלג אם قلت انها اسوء واخطر ازمه.
המשבר הפוליטי העמוק אותו חווה כעת סודן הוא אולי הקשה ביותר והמסוכן ביותר שידעה המדינה אי פעם. זו איננה הגזמה, זהו משבר המסכן לא רק את תהליך המעבר אלא את המדינה כולה, כך הוא הזהיר. הדרך ליציאה מהמשבר הפוליטי והכלכלי בסודן נראית כעת ארוכה מאי פעם, והסוף שלה איננו נראה באופק. כאן רינה בסיסט.
חפים מפשע!
חפים מפשע!
חפים מפשע!
חפים מפשע!
צו השעה!
צו השעה!
צו השעה!
צו השעה!
לקיחת אחריות!
לקיחת אחריות!
לקיחת אחריות!
לקיחת אחריות!
קהילה בינלאומית עכשיו!
קהילה בינלאומית עכשיו!
קהילה בינלאומית עכשיו!
קהילה בינלאומית עכשיו!
צו השעה!
צו השעה!
צו השעה!
צו השעה!
אלפי מפגינים התאספו היום, לא אלפי, אבל מאות התאספו היום ברחובות תל אביב, בעקבות גל מעצרים נרחב של פליטים אריתריים בלוב, גל שמצליח להוציא פליטים אריתריים בכל העולם לרחובות, גם כאן בישראל. שלום לדג'אן מנגשה.
שלום, צהריים טובים, איראן.
במבקש מקלט מאריתריה שחי בישראל 10 שנים, ספר לנו על מה אתם מוכרים בעצם.
אנחנו בעצם היום עשינו הפגנה, כמעט ההפגנה קאית עושים בכל העולם, בעקבות האזרחים שלנו שנמצאים בלוב, שברחו ממלחמות, גם ממשטר דיקטטורה, נקלעו על ידי סוחרי בני אדם, בקיצור, הביאו אותם ללוב כדי להגיע לאירופה, ועונים אותם שם, רוצחים אותם, את כל התעלולות ראינו למשך 5-6 שנים, אבל בזמן האחרון יצא לרשתות חברתיות את משהו מתחולל שם, מזוואה באזרחים, לכן אנחנו מחיים היום ל-UNHCR ולכל העולם צריך להתייחס לאנשים האלה, אנשים האלה אין להם בעצם שהוא מדבר עליהם, שמישהו שהוא יכול להגן עליהם, כיוון שיברחו ממשטר דיקטטורה, אז אנחנו מכינו היום מול UNHCR בשביל תקווה שיוכלו...
נציבות הפליטים של האום.
נכון, שיצאו אותם או יקימו איזשהו, כרגע יקימו איזשהו מחנה כדי להגן על חייהם, נשים ברעיון, ילדים, גברים, נורא ביום, את מה שאנחנו...
עכשיו, ברעיון. אנחנו יודעים שהמצב בלוב הוא ממילא לא פשוט, לא פשוט בכלל, כבר למעשה מאז נפילתו של קדאפי. איך זה שבכל זאת לא מעט מהגרים מאריתריאה בוחרים דווקא בדרך הזאת, בוחרים להגיע לטריפולי?
תראה, קודם כל, כמו שכולנו יודעים, כל העולם יודע שמשטר שנמצא באריתריאה הוא משטר רצחני, דיקטטור, קשה מאוד לחיות בתקופה הזו באריתריאה. לכן האנשים בורחים ממה שקורה להם שם, מהכלא, מהרצח, מהכל הזה. הם אומרים, טוב, מה נשאר לי? אני בורח. אנשים שיוצאים בעצם רק בגלל שאין להם ברירה. הם יודעים שיש בלוב סכנה מאוד... זה, אבל אין להם ברירה, אז יוצאים, והסוחרי האנשים האלה שהמבריחים תופסים אותם בגבולות סודן, בין אריתריאה לסודן, בין אתיופיה לסודן, ומביאים אותם ללוב בשביל שאנחנו נעביר אתכם לאירופה וניקח אתכם בזה, ואנשים נמצאים שם 4-5 שנים כלואים, ועדיין מביאים אנשים.
כמה אנשים נמצאים בלוב לפי הערכתכם, לפי הערכת ארגוני הסיוע של האום?
לפי ארגוני הסיוע של האום שפרסמו לפני כמה ימים, היו רק מהמחנה אחד, מהכלא אחד בעצם, שברחו בלוב, היו 5,000 איש. זאת אומרת שפרצו מהכלא וברחו, נכנסו למחנה, דרסו אותם. זה רק, אני אומר לך עכשיו, אנשים שהיו בזה, בכלא אחד, כן? יש כמה מקומות כאלה שאנשים, האזרחים האריתריאים מוחזקים שם. אז יש עד 7-8 אלף, אני מניח שיש איזה היום, כעת, במקום הגיהנום הזה.
ויש מעט סיפורים של פליטות שיש להם גם סוף טוב. הסיפור שלך עומד אולי... מגיע לעוד פרק סיום, אחרי 10 שנים בישראל, הערב אתה עומד לעלות על מטוס, ולעבור לקנדה, נכון?
כן.
איך התחושה?
תראה, אני יכול להגיד את התחושה, קודם כל, אני הגעתי לפה בגיל 16, אז אני...
נער ממש.
כן, אז אני אומר, אני ישראלי, כן, אז יש לי תחושה בצד אחד, געגועים מהחברים, חוויות טובות, גם תחושות לא נעימות שעברתי פה. הכל והכל בעצם יש הרבה מאוד התרגשות. ובצד אחד אני גם, אתה יודע, שאני נפרד מהחברים שלי ומאנשים שהכרתי, מהמעסיקים שלי, מהעבודה שעשיתי פה. ובצד שני, אני מאוד מאוחזב גם פה אחרי 10 שנים שאני חי פה, שמדינת ישראל הסכימה לבדוק את בקשה שלי ולהעניק לי מעמד, כמו שעושים היום בכל העולם, לאריתריאים במיוחד. מדינת ישראל בעצם היא סירבה, היא לא קיבלה את הבקשה שלי עד עכשיו, והיום קנדה קיבלה את הבקשה שלי, ואני עובר לשם, כן.
חיים חדשים בארץ חדשה, להתחיל הכל מחדש, גם שפה, גם עבודה, בגיל 26, לא פשוט אבל אפשרי.
לא פשוט, אבל כן, אפשרי, מה לעשות?
תתגעגע?
אני מאוד, מאוד, לאוכל, לתרבות, לאנשים. תראה, כמו שאמרתי, אני אוכל פה את האוכל ישראלי, אני שומע מוזיקה ישראלית, יש לי חברים, כמו שאמרתי לך, ואני, אתה יודע שאני מדבר, כאילו, מדבר עברית. כן?
דג'אן מנגה שמהיום מהגר בקנדה אחרי 10 שנים כאן בישראל. תודה רבה לך על הדברים ותודה למירי שרף שסייעה לנו ברעיון הזה. תודה רבה.
תודה גם לך אירן. שלום טובים.
אנחנו לפריז, שם מציינים לאחר החשות של שנים את הטבח שביצע משטרת פריז באוקטובר 1961 במאות מפגינים למען עצמאות אלג'יריה. הנשיא מקרו ובחירים נוספים יצאו להניח זרים על הקשרים בפריז שמהם הושלכו הנרצחים אל הנהר. מפריז דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
ב-17 באוקטובר 1961 היה קרב המאסף של צרפת במלחמת אלג'יריה בעיצומו, והוא עבר לשטח צרפת עצמה. ארגון ה-FLN גייס אלג'יריים רבים שהתגוררו בצרפת למאבק על העצמאות. בצד ההפגנות ביצע ה-FLN פיגועים, כולל נגד שוטרים, שכמה עשרות מהם נהרגו במהלך השנים 60-62. המשטרה האשימה את השלטון של הגנרל דגול בכך שהוא מפקיר אותה לחסדי הטרור, וקבוצות נקם התארגנו בתוכה באופן עצמאי. מפקד משטרת פריז אז היה לא אחר מאשר מוריס פאפון, הזכור לשמצה בגלל גירושם למחנות המוות של יהודי עיר בורדוק שכיהן כמפקד המחוז תחת משטר משתפי הפעולה עם הנאצים של וישי. אחרי המלחמה הוא הצליח להוכיח לכאורה שירותים שעשה למחתרת ולהשתלב בממשל שחיפש אנשים בעלי ניסיון. רק ב-1997, אחרי שכבר הספיק לכהן כשר התקציב, הוא עמד לדין על מעשיו במלחמת העולם, נידון ל-10 שנות מאסר, אך שוחרר מטעמי בריאות. פאפון נשאר נאמן לשיטות הגסטאפו. כאשר ה-FLN קרא לאלג'יריים של פריז להפגין בהמוניהם ועל משפחותיהם לא חמושים בפריז, הוא ערך ביקורים מיוחדים בתחנות המשטרה והבטיח לשוטרים כי המדינה תעצום עין על כל מה שיעשו כדי להגן על הרפובליקה. התוצאה, 12,000 איש נעצרו, הוקו באכזריות ואונו. לפחות 200 נרצחו, לאחר שתחילה דיווחה המשטרה על 4 הרוגים. רבים מהמפגינים הושלכו חסרי הכרה מהגשרים אל נהר הסן וטבעו. גוויותיהם נמצאו צפות במשך שבועות אחר כך. נשיאה הקודם של צרפת, פרנסואה הולנד, היה הראשון שהודה בטבח והורה לקיים אזכרה לקורבנות. הנשיא מנואל מקרון הלך צעד נוסף קדימה כשיצא בעצמו אל גשר בזון במערב פריז שממנו הושלכו מפגינים אל מותם. הניח זר, עמד דום לזכרם ואחר כך פרסם הודעה שבה הודעה בפשעים שאינם ניתנים למחילה שביצעה הרפובליקה, אבל הקפיד להטיל את מלוא האשמה על אחריותו של מפקד המשטרה מוריס פאפון. ניצולים מן הטבח ובני משפחות הנרצחים היו שם. סעיד אפטו היה בין המפגינים שנעצרו לפני שהחל מסע הטבח של המשטרה, היום הוא נזכר.
Notre rencontre, ils ont commencé à massacrer les gens, coups de matraque sur la tête, après des coups de comment dirais-je, de la chaussure sur le crâne. J'ai jamais vu une chose pareille.
השוטרים הגיעו והחלו לטבוח באנשים, היכו אותם בעלות בראש, וכשנפלו המשיכו לבעוד בראשם. מעולם לא ראיתי משהו כזה, כל חיי מאז ועד סוף ימי אזכור את הטבח. היום יצאו גם ראשת העיר פריז, אני דלגו, מפקד המשטרה, דידיה ללמן, לגשר סאו מישל, במרכז העיר שגם ממנו הושלכו מפגינים אל מותם, והניחו זרים מטעמם. אבל נוצרי זכר הטבח הגדול ביותר באוכלוסייה האזרחית שהיה בצרפת מאז מלחמת העולם, ממשיכים לדרוש כי המדינה תיקח על עצמה במפורש את האחריות המלאה לפשע. כאן גדעון קוץ, מפריז.
שלום לקלוד גרונמן ברייטמן.
שלום.
הנסיעה של הקמפוס הפרנקופוני של מכללת נתניה. קבלת אחריות צרפתית, לא סיפור פשוט. מדברים על הסיפור הזה? דיברו על הטבח הזה בנעורייך?
אז תראה, צריך לחזור לקונטקסט ההיסטורי. אנחנו מדברים על שארל דה גול, על הדילמה הגדולה אם אלג'ריה תישאר צרפתית או תהיה עצמאית. אנחנו מדברים על מישהו שניהל את המשטרה של צרפת ושל פריז, סליחה, פאפו, שהיה ידוע כאיש ששיתף פעולה עם הנאצים בזמנו. ואנחנו מדברים על הרגע הזה המאוד מאוד מאוד טעון, ושמענו על זה, אבל בווליום מאוד מאוד נמוך, בזמן שהייתי ילדה יחסית קטנה וצעירה בצרפת, לא דיברו על זה הרבה מאוד שנים, בגלל שבעצם מבחינת הצרפתים ברובם, וזה לא קל להגיד את זה, אבל אלג'יראים היו אזרחים מסוג ב' הרבה מאוד שנים, וגם הם היו בעוצר באותה תקופה. זאת אומרת, החבר'ה שגרו בצרפת באותה תקופה מאלג'יריה היו נטועים לעוצר יומיומי, וגם על זה...
למרות שלמעשה אלג'יריה הייתה חלק בלתי נפרד מצרפת, בעצם שטח מסופח.
עדיין, אבל זה כבר היה התחלה של המהפכה האלג'יראית, והיה שם מתחים מטורפים, הרי שוטרים לפני כן, שוטרים צרפתים נחצחו, והיינו ממש ברגע של עוינות נוראית, ותחושה שבאמת ניתן לעשות את הכל נגד אלג'יראים, כפי שזה נעשה באלג'יריה, במלחמה הנוראה הזאת, שהצרפתים באמת לא יכולים להתגאות בשום דבר ממה שקרה שם באותה התקופה. וזה לקח המון 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 שנים, ורק לפני אולי פחות מעשור, שהולנד היה הנשיא בצרפת, הוא באמת קיין את האירוע הזה כדבר, כטרגדיה נוראית, שעליה צרפת צריכה לקחת אחריות.
וגם היום כשמנסים לדעת מה קרה שם באמת, כמה אנשים מתו באירוע הזה, מאוד קשה לדעת, כיוון שהגרסאות פה סותרות. זה נע בין הגרסה הרשמית של המשטרה דאז, שני הרוגים, שזה ברור שזה לא היה המצב, לעד 300 הרוגים בלב פריז. זה נשמע מספרים שקשה לדמיין מתרחשים בפריז של 1961.
נשמע, אנחנו מדברים על 15 שנה אחרי המלחמה, על ממשלה כל יכולה, על משטרה שלא נותנת דיווח ולא נותן דין וחשבון בשום דבר, ושדגול אומר שזה היה אירוע, מה שנקרא, מדרגה שני ושלישי, אז מותר הכל. אבל מאז, יש הרבה מאוד היסטוריונים שלקחו את הארכיונים למיניהם, לא מזמן, ויכלו לתת דיווח הרבה יותר מדויק. אני לא יודעת אם זה 300, אבל 200 כנראה בוודאות, בדברים נוראים, לא רק שנורו, לא רק שהוקו, לא רק שהושלחו לסן, אבל זה באמת היה טבח לכל דבר ועניין. עכשיו, מה שקורה בתקופה הזאת, בשנת הבחירות, מקרון מנסה, למרות שהוא אמר דברים לא קלים על נושא אלג'יראי, בתחושות של סוג של השפלה לאומית, בחזות כאלה ואחרות.
זהו, למעשה בתקופה שבה הוא דווקא מתנגש עם אלג'יריה, נכנס איתה לימותים לא פשוטים בעקבות ההתבטאויות שלו.
נכון מאוד. הוא לא לקח את... תשמע, מקום מבחינה הזאת, מבחינת היחסי חוץ, יש לו כנראה חוסר ניסיון שלא עוזר לו בשום דבר, לא מול מרוקו, לא מול ישראל,
למרות שעכשיו אוטוטו הוא הופך למנהיג הוותיק ביותר באירופה, עד כמה שהדבר יישמע, של מדינה גדולה, משמעותית. אנגלה מרקל עכשיו פורשת לגמלאות, ומקרו, אם אכן ייבחר, יהפוך, אם נרצה, למנהיג הבכיר והוותיק באירופה.
כן, אבל גם אם הוא ייבחר, הוא ייבחר בתנאים שהוא יצטרך לקחת בחשבון חלק מאוד מאוד גדול מהתובנות של בן אדם כמו אריק זמור, ולהעביר את צרפת למקום לא פשוט מבחינת ההתייחסות לזכויות אדם, לקהילה המוסלמית. אני לא חושבת שזה יהיה אותה קדנציה, אם בכלל הוא ייבחר.
עד כמה הקול האלג'יראי הוא קול משמעותי בבחירה של מקרו?
תראה, אני לא יודעת בדיוק באיזה אחוזים הם נמצאים בקהילה המוסלמית, אבל ללא ספק הם היו הראשונים, היותר צרפתים ממשכל שאר המוסלמים, ואפשר היה לקחת אותם כמובן מאליו בתחושה הצרפתית שלהם ובנימנות לצרפת. זה ברור שכל מה שמתעורר עכשיו בשנה האחרונה מביא אותם בחזרה למאגרים שהם היו פעם, ואז בעצם אי אפשר לדעת לאיזה כיוון הם ילכו מבחינה הזאת, עם הזעם שלהם והתסכול וההשפלה שהם חשים בעקבות המילים של הנשיא של הרפובליקה הצרפתית, לא מבירים אותם חזרה לתקופה שהם היו רוצים לשכוח, ומתוך כל הקהילה המוסלמית הם היו הכי מתקדמים בסך הכל, בגלל שהם כבר הרבה מאוד שנים בצרפת. אז ככה שהנושא הזה הוא מורכב מאוד, הוא בעייתי מאוד, הוא גם יכול באיזשהו מקום, בגלל הנחישות שלהם, והתחושה באמת שמישהו פה בגד בהם, לא רק ב-61, אלא גם היום, ובעצם שום דבר לא השתנה מבחינת ההתייחסות של הממסד הצרפתי כלפי אותם הצרפתים ממקור אלג'ראי, זה לא בטוח שזה לא יכול להיות מקור של מתיחות מאוד משמעותית.
כן, וכולנו זוכרים בשנים האחרונות גם את מאומות המאגרים וגם את פיגועי הטרור, כל אותן בעיות ממשיכות לבעבע מתחת לפני השטח ללא פתרון ממשי, נכון?
בהחלט, תראה, יש פה, אתה יודע, זה ברור לחלוטין, אתה רואה בן אדם כמו אריק זמור עכשיו, שמנקז את כל התחושות האלו. זה פי כמה, בגלל שאתמול הזכירו סמואל פטי, שהורידו לו את הראש, ולפני כמה ימים עוד אירוע טרגי, ועוד 135 שנחצחו בבת הקלן, ועוד 85 בניצה. זה לא נגמר, זו תחושה קשה ביותר, אין ממש ביטחון, למרות שכולם עובדים, השופטים, השוטרים והפוליטיקאים, אבל זה ברור שהנושא הזה היה צריך טיפול שורש מאוד משמעותי, כמו שלמשל הוא רוצה לעשות במחסי, אבל במחסי יש אזורים שלמים שאף אחד לא יכול להיכנס שם, שזה כבר מה שנקרא no man's land, לא שוטרים, לא שופטים, לא פוליטיקאים, לא רופאים, לא שום דבר, בגלל שזה בידיים של מאגרים שבנו לעצמם שלטון משלהם, מאפיה כזאת, שהם מתנהלים על פיה, ומנהלים את החיים של האזרחים על פיה, בפחד ובלחץ ובאיומים נוראים, וזה עולם אחר לגמרי.
כן, בעיות שימשיכו כנראה ללוות את צרפת עוד שנים. קלוד גרונדמן ברייטמן, הנשיאה של הקמפוס הפרנקופוני של מכללת נתניה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך,
אילן,
להתראות. ביי ביי.
אנחנו לבריטניה, עלי חרבי עלי בן 25, חשוד ברצח חבר הפרלמנט הבריטי, סר דיוויד אמס בן 69, ביום שישי באסקס. הוא היה מוכר לרשויות, אבל ה-MI5 מעולם לא הגדיר אותו איום פוטנציאלי. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום, שלום אירן. כן, החשוד
איפה עומדת החקירה?
סליחה?
איפה עומדת החקירה כרגע?
החקירה כרגע יש למשטרה, לסקוטלנד יארד, שמנהל אותה שבוע לתשאל את החשוד. הוא כמובן עצור, והגרדיאן חשף שהוא הופנה בעבר לתוכנית הדרדיקליזציה לפני כמה שנים, אך מעולם לא סומן לאחר מכן כמישהו שיש לעקוב אחריו. אמס נתקר פעמים רבות בעת מפגש עם בוחרים ממחוז הבחירה שלו, סאוף אנד ווסט בלי און סי, בכנסייה המתודיסטית, וכך אמר עליו ראש מועצת סאוף אנד און סי, איאן גילברט מהלייבו.
He was absolutely passionate about this town, absolutely passionate about serving his constituents, and in that sense, tragically, he died as he lived.
שירת את העיר ואת בוחריו בתשוקה, ובהקשר הזה הוא מת בצורה טרגית כפי שחי. ערן, הוא היה חבר המפלגה השמרנית, היה אב לחמישה, שימש חבר פרלמנט מ-1983 בשורת תפקידים, אך מעולם בעצם לא היה שר בממשלה, הוא פעל רבות לרווחת בעלי חיים, אבל גם היה שמרן מאוד בעמדותיו, התנגד להפלות למשל. בוריס ג'ונסון תיאר אותו כאחד האנשים האדיבים, החביבים והעדינים בפוליטיקה, וצריך להזכיר...
ומעבר לזה צריך לומר שזה באמת רצח שני של חבר פרלמנט בחמש שנים, אחרי הרצח של ג'ו קוקס ב-2016, אז היה הרצח של איש ימין קיצוני לפני משאל העם על הברקסיט. זה אומר שמה? שאין תוכנית ביטחונית טובה להגן על חברי הפרלמנט?
אז זהו, שעכשיו באמת הרצח הזה הכניס את חברי הפרלמנט ואת הפרלמנט כולו לשוק, ונעשים עכשיו באמת, יש המון המון שיחות עכשיו בין כל הנוגעים בדבר, איך בעצם להבטיח את חברי הפרלמנט בתפקיד הזה שלהם, שחלק ממנו הוא בעצם נפגשים שבועיים, בלתי אמצעיים בינם לבין הבוחרים, זאת אומרת כל אחד יכול לבוא, כמו שעשה עלי הרבי עלי, ולפגוש את חבר הפרלמנט ממחוז הבחירה שלו, להתייעץ איתו, לבקש ממנו בקשות כלשהן, וזה מסורת שמאוד נטועה בדמוקרטיה הבריטית, אבל באמת הרצח הזה מעלה שאלות על ביטחונם האישי של חברי הפרלמנט בזמן מילוי תפקידם בקהילה, ובאמת בריטי פטל שביקרה במקום הרצח עם ראש הממשלה וראש האופוזיציה, היא התייחסה לכך ברעיון אתמול וגם היום, בוא נשמע מה היא אמרה אתמול.
We will carry on. We absolutely, we live in an open society, democracy. We cannot be cowed by any individual or any motivation, people with motives, to stop us from functioning to serve.
לא חוששת.
היא לא חוששת, היא כמובן מפגינה את ה, אתה יודע, את ה, את המשנה המאוד מאוד קשוחה שלה, שבה היא נודעה. יש כאלה שאומרים נודעה לשמצה, היא אומרת אנחנו חיים בחברה פתוחה, בדמוקרטיה, לא ניתן לאף אחד לעצור בעדינו מלשרת, לתפקד כמו דמוקרטיה, ונמשיך לשרת את בוחרינו באופן חופשי, אבל גם היא אומרת נכיר בכך שעלינו לשמור על כללי ביטחון והגנה. היום היא התראיינה גם לסקיי ניוז ואמרה שבין הצעדים שכן ננקטים למען ביטחונם של החברים, הם הצורך להזמין מראש פגישה עם חבר פרלמנט, אך במקביל היא ציינה כי אסור לנתק את הקשר הזה בין נבחרי הציבור לבוחרים עצמם, וכי המשטרה עובדת בתאום עם נבחרי הציבור באופן רציף. ואגב, אחותה של ג'ו קוקס, שהזכרת קודם, היא, גם היא חברת פרלמנט, היא אמרה בעקבות הרצח הזה כי בן זוגה ביקש ממנה להתפטר מתפקידה בעקבות מה שקרה ביום שישי. דיין אבוט, חברת פרלמנט מהלייבור, אמרה שהיא תרגיש פתוחה יותר לערוך את המפגשים מבעד למסך מגן, כך שבהחלט יש חשש מאוד מאוד בין כל חברי הפרלמנט איך להמשיך הלאה בעצם עם המפגשים האלה. זה לא פסח על הפחד, זה לא פסח על אף אחד מהם.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה,
אירן. השעה הבינלאומית, אנחנו עם הקורונה עכשיו. באסיה ממהרים לרכוש את התרופה שפיתחה חברת מרק. שלום לכתבנו בן יניב.
כן, שלום אירן.
אז נראה שתולים הרבה מאוד תקוות בתרופה הזאת.
כן, בהחלט. בכל העולם שמים עין על התרופה הזאת שמפותחת על ידי החברה האמריקנית מרק. במהלך השנה האחרונה, בעיקר מדינות באסיה, היו איטיות ברכישת חיסונים, והפן, הן אומרות איראן, הן רוצות לוודא שהן לא חוזרות על אותה טעות, ומדינות רבות ברחבי האזור הזה ממהרות לרכוש את הנשק האחרון נגד נגיף קורונה, הכדור האנטיווירלי והמבטיח שפיתחה חברת מרק האמריקנית, שאף על פי שעוד לא קיבלה אישור FDA כבר מעוררת עניין רב. כיצד פועלת אותה תרופה? מדובר בקפסולה אנטיווירלית אשר מונעת מקורונה להשתכפל, זאת באמצעות הכנסת מה שנקרא טעויות אל תוך הקוד הגנטי של הנגיף. לפחות 8 מדינות איראן באסיה הפסיפית, ביניהן אוסטרליה, ניו זילנד וקוריאה הדרומית, 3 מדינות שבאמת היו מאוד מאוד איטיות במבצע החיסונים שלהן, כבר סגרו עסקאות או נמצאות בעיצומם של מסעים ומתנים לרכישת הכדור, שעל פי מומחים רבים מסוגל להיות גורם משנה משחק במאבק של האנושות נגד נגיף קורונה.
בוא נעבור מכאן לארצות הברית, שם ה-FDA מאשר את מנות הדחף של מודרנה וג'ונסון אנד ג'ונסון. נראה שלאט לאט מתחילים, מצטרפים אולי לישראל בגישה הזאת שאומרת ש כולם יהיו מחוסנים בחיסון הבוסטר.
נכון, נכון מאוד, וצריך לומר, לאמריקנים זה מאוד מאוד רלוונטי, כי בניגוד אלינו, ואולי גם לחלקים רבים באירופה, הרבה מאוד מהאמריקנים, עשרות מיליונים הם חוסנו באותם חיסונים של מודרנה ופייזר, ובמהלך סוף השבוע מקבל ה-FDA את שתי ההחלטות המשמעותיות האלה במסגרת המאבק למיגור המגפה בארצות הברית, ומעניק אישור למתן מנות דחף של החברות מודרנה וג'ונסון אנד ג'ונסון. הנשיא ביידן אומר, תוכנית החיסונים שלנו עובדת, והמגפה נחלשת. הנה.
Case rates are declining in 39 states and hospital rates are declining in 38 states. We're down to 66 million, still unacceptably high number.
כן, אז הנשיא ביידן אומר, התחלואה בירידה בכ-39 מדינות, ומספר המאושפזים יורד ב-38 מדינות. ירדנו ל-66 מיליון, מספר גבוה ולא מקובל של אנשים לא מחוסנים, אך זאת לעומת 100 מיליון לא מחוסנים שהיו לנו כאן בחודש יולי. ומול זה רן, מומחי ה-FDA החליטו להמליץ, כי יש להעניק את מנת הדחף של מודרנה, עבור חלק מהאמריקנים, חצי שנה אחרי המנה השנייה, אלו בני ה-65 ומעלה, קבוצות סיכון וכאלו העובדים בהן החשיפה לנגיף מוגברת. אגב, מנת הדחף של מודרנה היא למעשה חצי מנת חיסון בשל הכמות שנמצאת בה, שהיא הרבה יותר גדולה מהכמות שנמצאת במנה רגילה של חיסון פייזר.
באיטליה נכנס לתוקפו התו הירוק, מהמחמירים בעולם, כשברקע נמשכת כמובן מחאת הימין הקיצוני נגד המהלך הזה, הם מגדירים אותו מעשה פשיסטי.
נכון, נכון. ביום שישי האחרון שם נכנסה לתוקף אותה חובה של מעסיקים לדרוש מעובדיהם להציג תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית בתחילת כל יום עבודה. חובה שחלה על כל המשק האיטלקי, הציבורי והפרטי. מדובר אולי בהגבלה או החובה המחמירה ביותר שהונהגה עד כה באיזושהי מדינה מערבית על מנת להגביר את ציבור המחוסנים. כ-23 מיליון מעובדי המשק האיטלקי מחויבים כעת בהצגת תו ירוק שכולל או התחסנות או הצגת תעודה כי אתה אדם מחלים או בדיקה שלילית שחייבת להיעשות לפחות 48 שעות לפני ההגעה למקום העבודה. איראן, אנחנו זוכרים את אותן מאומות קשות שהתחוללו ברומא בשבוע שעבר של מתנגדי חיסונים וגם של פעילים נאו-פשיסטים. הפעם הם שוב הופיעו ברחוב, אם כי הזעם שהם הפגינו צריך לומר היה נמוך בהרבה. בינתיים בבירה הבליינים צבעו את הרחובות ומועדוני הלילה שפתחו את שעריהם לאחר שנה וחצי קשות מאוד, כך זה נשמע שם.
Praticamente dopo quasi due anni che siamo stati fermi praticamente. Chi piace ballare, chi accoglie...
כן, זאת התושבת רומא אומרת, אחרי כמעט שנתיים בהן היינו בסגר, עבור האנשים שאוהבים לרקוד ולעשות כיף, זהו הרגע הנכון. ובאמת ערן, צריך לומר, ממש אחרי שנה וחצי, האיטלקים עושים חייל, אפשר לומר, במבצע החיסונים שלהם, עם כ-70% שמחוסנים בשתי מנות חיסון, 85% מחוסנים לפחות במנה אחת מגיל 12 ומעלה, אז אולי הדולצ'ה ויטה חוסרת לארץ המגף.
הלוואי, לא לרוסיה אבל. בן לא. יניב, תודה.
תודה, אירן.
השעה הבינלאומית, ביל קלינטון, נשיאה 42 של ארצות הברית, צפוי להשתחרר היום מבית החולים, לאחר אשפוז בשל זיהום בדמו. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
מה אנחנו יודעים על מצבו הבריאותי של קלינטון, שאיננו איש צעיר בניגוד למה שהתרגלנו לחשוב?
כן, אנחנו זוכרים אותו כנשיא צעיר, ביל קלינטון בן 75, מבין הנשיאים שבחיים הוא נמצא שם במקום טוב באמצע, צריך לומר, צעיר יותר מג'ימי קרטר ודונלד טראמפ, מבוגר יותר מברק אובמה, בערך בגיל של ג'ורג' דאבליו בוש. הוא סבל מזיהום, ככל הנראה זיהום שהתחיל בדרכי השתן, והפך, התפשט למערכת הדם. ביום שלישי, כאשר הוא החל לחוש לא בטוב, הוא נלקח לבית חולים, והרופאים שהתראינו בתקשורת האמריקאית אמרו שטוב שזה אותר בקרוב, כי לעתים זיהומים כאלה, בעיקר בקרב גברים מבוגרים, עובר זמן רב מדי עד שהם מאותרים, ואז קשה יותר לטפל בהם. בכל מקרה, הוא קיבל טיפול אינטנסיבי באנטיביוטיקה דרך הברית, בעירוי, בעירויי נוזלים, ונשאר לכן בבית החולים בעצם עד היום, צפוי להשתחרר לביתו כבר היום, כך אמר הדובר שלו אתמול, הוא ימשיך לקבל טיפול אנטיביוטי בתרופות, וצפוי להחלים לחלוטין. מספרים שמצב רוחו טוב, כפי שמספרים על כל פוליטיקאי שנמצא בבית חולים, ואחד הטלפונים שהוא קיבל היה גם מהנשיא המכהן ג'ו ביידן, שסיפר על כך, אחר כך על כך לעיתונאים, הנה קטע מהדברים.
Oh, I wanted to see how he's doing, because I've been trying to get a hold of him. He's doing fine, he really is. And he's going to be released from the hospital, and we talked about, which we were going to do before, getting together. I haven't seen him in a while. I'm going to come over and have some lunch and talk. He was very encouraging about why he thought the policies I was pursuing made sense, but we didn't get into much detail, except I was mainly just to see how he's doing.
כן, הוא קשר אליו כדי לראות מה שלומו, ולפי ביידן, קלינטון בהחלט במצב בסדר. הם קבעו להיפגש לארוחת צהריים כשהוא יצא מבית החולים.
בואו נעבור מכאן להאיטי, סיפור אחר שמתחיל להעסיק את האמריקנים מהבוקר, שם נחטפו 17 מיסיונרים אמריקנים ובני משפחותיהם על ידי כנופיה מקומית. בשלב הזה לא ברור מדוע הם נבחרו כמטרה לחוטפים.
כן, הסיבה ככל הנראה היא כמו שאר החטיפות שמכות בהאיטי בתקופה האחרונה, פשוט מטרות שאפשר להוציא כסף עבורן. המדובר בקבוצה של 17 מיסיונרים ובני המשפחות שלהם, שהיו בדרכם לשדה התעופה אחרי ביקור בבית יתומים בסמוך לבירה פורטו פרנס, כדי לסייע ליתומים שם. הכנופיה התנפלה על האוטובוס ולקחה את המיסיונרים כבני ערובה. ככל הנראה הם נבחרו פשוט בגלל שהם יכולים להיות מטרה שעבורה מישהו ירצה לשלם כסף, לא נבחרו בגלל הפעילות הדתית שלהם. זוהי באמת מכת מדינה והייתי, וכרגע לפחות לא ידוע מה החוטפים דורשים, מתי הם ישוחררו, או מה מצבם של החטופים.
נתן, תודה.
תודה רבה.
ושלום לגל אוסקי.
צהריים טובים.
מייסדת ישראלי פליינג אייד, ארגון סיוע ישראלי שמתמחה ביעדים מורכבים, בין היתר בהאיטי ובתחום הסיוע לילדים בהאיטי. הסיפור הזה של חטיפות אזרחים זרים, זה לא סיפור חדש, נכון?
נכון, זה לא סיפור חדש, וצריך להבין את האיטי כדי להבין למה זה כל כך נפוץ. אז בראש ובראשונה, המצב הכלכלי המאוד מאוד מאוד קשה, והשתלטות של ארגוני פשע מזה שנים ארוכות אחורה, על כל הלכות החיים, ההוויה, הסופרמרקטים מובטחים על ידי ארגוני הפשע, עומדים מאבטחים עם קלצ'ניקוב בכניסה לכל סופרמרקט שכונתי קטן. אנחנו היינו קוראים לזה פרוטקשן, אבל פה הם עושים לפחות עבודה אמיתית, ובאמת הם אכן אלו שמאבטחים בעצמם את הכניסות. דקירות של אחד את השני בעבור סכומים שיורדים מדולר, אלימות משפחתית מאוד קשה, גם מול הילדים, גם מול הנשים, נוכחות גבוהה מאוד של אלכוהול, שמייצרים בעיקר בזיקוק ביתי, ובעיקר, אני אגיד עוד משהו, צריך לראות, הם יצאו מבית יתומים. ארגוני סיוע רבים שמתעסקים בתחום היתומים חשופים לארגוני פשע מכמה סיבות פשוטות. אחד, אנחנו מציקים להם. כשאנחנו מתנדבים לבתי היתומים, קשה לעשות מה שרוצים עם הילדים או עם הילדות, קשה לבחור בהם. הילדים האלה ברובם הם ילדים שנמתשו בכל מיני מקומות, בתי חולים, כנסיות וכולי, אין להם שם, אין להם זהות, ואף אחד לא יודע להגיע להורים שלהם. אותם ילדים למעשה נקראים בשפה המקצועית של ארגוני הסיוע, ילדים לא מסומנים, כי אין להם שום זהות. אותם ילדים גם לא רשומים ברשויות הרווחה. חלק מבתי היתומים הם בסיס רווח עבור מי שמטפל בהם. וחלק אחר זה באמת אנשים שעושים עבודה מדהימה מכל הלב והנשמה. האנשים שעושים עבודה טובה מאוד רגישים לתנאי המחיה של אותם ילדים. ולא רק שהם רגישים לתנאי המחיה, ארגוני הפשע נוהגים לקנות מבתי יתומים ילדים לכל מיני מטרות, לסחר בבני אדם, עבור
לקנות ילדים מבתי יתומים?
ילדה איטיאנית עולה 49 דולר. זה המחיר של ילדה איטיאנית בין גיל 3 לגיל 9.
זה מזעזע.
ממש פשוט, מזעזע. שלטונות האיטי יודעים, הילדים האלה בחלקם נמכרים לסחר בבני אדם, חלקם לסנאף מוביז, חלקם נלקחים פשוטו כמשמעו לטקסי וודו, שעושים מופע וודו, קורא וודו והקתוליות, זה שתי הדתות הרשמיות בהאיטי.
הם למעשה נרצחים, הם
נרצחים בעודם בחיים, נכון, כשעל האיברים הפנימיים שלהם, הכומר וודו, הוודו פריסט מבצע את התקסים שהוא מבצע, והוא יכול למעשה לעשות, לקבל חזקה על הנשמה של הקורבן, רק אם זה קורה על לב פועם.
אני לא אשאל איפה השלטונות בתוך כל הסיפור המזעזע הזה, כי ראינו מה קרה לנשיא שנרצח רק בשנה שעברה. מאז הייתי עברה עוד רעידת אדמה קשה מאוד, אין חוק ואין סדר במדינה הזאת. ובעצם מי שמשלם את המחיר אלה הילדים והמיסיונרים האומללים שאולי מנסים להציל אותם ולהוציא אותם משם.
אז זה נכון, זה לא רק מיסיונרים, זה הרבה מאוד לבנים מכל מיני מקומות טובים ונהדרים בעולם. אנחנו היינו בהאיטי בבית יתומות במשך 3 שנים אחרי רעש האדמה הגדול ב-2010, וניהלנו משפט נגד משרד הרווחה האיטיאני, נגד בית היתומות שהתנדבנו בו כל השנים האלה, כשילדות התחילו להיעלם וגופה של אחת מהן נמצאה בכנסייה אחרי שאיברי הפנימיים הוצאו. שחשוב שתבינו שאפילו אף אחד לא מנסה למסך את הדבר הזה, כי הם אפילו לא תרחו לקבור את הילדה הזאת, כי קבורה עולה הרבה כסף, אז הם רק פינו אותה לאחד מבתי החולים, כי בתי החולים קוברים בחינם. דבר נוסף,
סיפור מזעזע שיהיה חשוב להמשיך לדבר עליו, לא רק בגלל שיש שם מערביים שעכשיו נמצאים בידי ארגוני הפשיעה, אלא בכלל סיפור שצריך להשמיע אותו לטובת אותם ילדים שאיש לא שומע אותם כנראה. גל אוסקי, מייסדת ארגון ישראלי פליינג אייד, תודה רבה לך.
תודה רבה, אירן.
אנחנו חותמים עם כמה צלילים אדל. אחרי 6 שנים היא חזרה עם עוד שיר שיגרום לכם לדמוע, Easy On Me, מאלבום הרביעי החדש של ה-30 שיצא בחודש הבא. אדל. In this river that I've been washing my hands in forever. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו, להתראות.